יום ראשון, פרשת מטויס. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפרק הראשון של השבוע מדברים שאיך לא קשורים לצום של החוצנים היום, צום של ידיים בתמוז שנדחה ביום אחד. אז יש פה תזכורת מרגשת ומרפקת לזמן שבו הייתה מסכת ערכין, מושג ששייך למציאות היומיומית. זה לרגל הצום שאנחנו נמצאים בו היום, לכבוד סיום מסכת ערכין, אתמול בשבת קודש, זה דברים שהתפרסמו בחוברת בשובי לירושלים, מבית אז נתברו. שמעת על הכנפיים, פרקי תהילים נרגשים נאמרו, עצרת תפילה דחופה, נערכה בבית הכנסת לשכונה, כולם זעתים לשמיים, או להשם, כן נור עשור נלו, ליאן כי ערך, שיצא מזה, שיחלים במהרה. שבוע ימים של מתח, של תפילות וקבלות, אלפי ספרי תהילים, המון המון דאגה, שבוע של עליות ומורדות במצבו של הקשה של ינקי המתוק. לא פשוט בכלל, אבא ואמא עומדים מול המיטה שלו, המדדים מראים שהמצב הולך ומחמיר. שניהם החמורות של הרופאים לא מבשרות טובות. נו, מה עושים? צריך פה דחוף איזו סגולה טובה. פתאום אבא נזכר, הוא לוקח כובע, חליפה, וזועק בכל כוחו, אבא שבשמיים, ערך בלי יעקב עליי, אני מקבל על עצמי לשלם את הערך הקצוב בתורה של הבן שלי, לתת את זה לבדק הבית, לרומם את בדל לפנינו, ושיהיה דמי ערכו של ים כי כפרה עליו, לרפואה, להחלמה מהירה. אחרי כמה דקות, מגיע הרופא, לוקח ספירת דם, ואז הוא בודק פניים שלו מהירות, או, ברוך השם, ברוך השם, הוא אומר, מסתמנת מגמת השתלטות על החיידק. לא עוברים 24 שעות ויאנקי קורא השם לכוחות עצמו, מתעורר, אפילו צוחק. אפילו הספיק לשחק עם האוטו שקנו לו בית חולים. ההתרגשות והדמעות שהיו שם לא ניתן לתאר, שהגיע רגע השחרור הבויסאי. מנהל המחלקה ניגש לאבא ואמא, והוא אומר להם, שתדעו, היה פה נס גלוי, קיבלתם בן חדש במתנה, המצב שלה מאוד קשה, הכל בזכות התפילות. אבא ואמא יצאו מבית חולים, אומנם היא בדרך הביתה, אבל זה היה מובן מאליו, שהולכים הביתה רק בשביל להתארגן. רק בשביל להתארגן הולכים הביתה. להכין מזוודה, כי ברגע שיתאפשר, תופסים את הרגליים ומיד נוסעים לירושלים, השלם לכל הדורה, אשר פוסו שפתי ודיבר פי בצר לי. אבא התחייב אז בני עליי, אז מה שנשאר זה לעלות לירושלים, לשלם את הערך שילן כי המתוק, כמובן בצירוף קורבן טוידו, לפרט שבמקרה, ממש בשבוע הזה, יכול להיות מולדת שילן כי, עוד שבע ימים הוא נהיה בן חמש, סליחה בעצם הוא נהיה רק בן שבוע ימים, כי כאמור קיבלנו ילד חדש במתנה, מאבא שבשמיים אומר אבא שילן כי. אבל כל פונים, אין לנו הזדמנות יותר מתאימה להקריב קורבן תודה להשם, שנותן לנו שילן כי, כמו יום הולדת שילן כי בכבודו ובעצמו. לכן אבא ואמא רק הגיעו, כל המשפחה נכנסה למרתון של הכנות לקראת נסיעה לירושלים. הנס שלנו, הם אומרים, שאנחנו לא גרים כל כך רחוק, סך הכל מהלך יום אחד. גרים בנחלת יהודה, בעיר הקרבת, שמסומנת במפה של חז"ל בתור הנקודה הדרומית הכי רחוקה, אבל שעדיין נמצאת בטווח של מהלך יום אחד לירושלים. מה זה להסכימן את זה משואלים לגבי נתר הווי? שמהעיר שלנו, ולפנים צריך לעלות לפרות רצון לירושלים. אבל מהעיר שלנו ולחוץ, אפשר לבדות ולעלות רק את הדומים. בינתיים, כל הילדים התגייסו בהכנות. הדסה ואסתר ישבו דבר ראשון על ההזמנות. אבא ניצח להם את ההזמנה, נתן להם רשימה של 70 איש. שהם יזמינו למחר לזבח טוידו. ועוד 40 מהיום. כמו כן נכתב בהזמנה שמי שנענה להזמנה, שיעשה את ההשתתפות בגדר האפשרי, כדי שנדע מתארגן לקראת הזמנה. חמורים וקרקרות יעמדו לרשות המוזמנים. נא לשמור על קיירי כמובן. ההזמנות וחלקות חולקו באותו יום. כמובן שחלק מהאנשים הודיעו בצער שהם לא יכולים להשתתף, כי שלא יודעת בסמיגוס הם צריכים התראה של שבוע, בשביל להתאם איתו מסמס. אבל מה נעשה שאבא ואמא היו נחושים בדעתם לעשות את זה לחתוי וכבר ביום הולדת של ינקי. הנפש שלנו הוא שכשאנחנו מתמאים באמת, אנחנו תמיד משתדלים להתאר מיד ולא מחכים למישהו שיזמין אותנו וייתן לנו התראה של שבוע מהיום. אמנם לפני חודש עובד הייתה פה לבעל של ידי מבוגר, היה צורך בנסע המיטה בשילופן, כל הגברים של הבית שלנו נזקקו למצווה ונצמאו, אבל מיד אחרי הלוויה הם הזדרזו ומיד פרשו והתחילו בספירת ג' וז' ולא חכו להזמרה של זה במשבור בשביל להתאר, זה הנפש שלנו שאנחנו לא דוחים לרגע האחרון, אבל כל אלו שאין להם כוח להתחיל בהזעות ובספירות, אז הם נזכרים מאוחר על ידי שהם מחמצים כל מיני הזדמנויות. ובכן, אבא ואמא הקדימו ועלו לירושלים יום לפני זה, כדי לארגן ולהתארגן לקורבן טוידו. אבל לפני כן, לפני הקורבן טוידו, יש משהו יותר חשוב, יש דין ערכין. אבא הרי התחייב את עומקו של ינקי, כשעמד ליד המיטה. אז אבא ואמא ויאנקי חיכו בהמתנה להיכנס למשכה של הגזבר, כשהוא יושב באחד מ-13 הלשכות במקדוש. סוף סוף הגיע התור שלהם. נכנסים, הגזבר, מדובר בקני קדוש, לוי, יושב מפניו באורכות שתי עיניים יוקדות בירת שמיים תאורה, והוא שואל, כן, מה העניין? אבא מתחיל לספר על החסד, על חסד השם, והישועה, על הרגעים הקשים, שהוא עמד ונדר ערך בני עליי. הגזבר שואל כאן פרטים טכניים, אודות המעריך, על אבא ואודות הנערך, על ינקי, ואז הגזבר התרגש, כן, לא יאומן. הגזבר, עלי והנוקשה התרגש, לפחות הוא לא יותר, אבל לא זו בלבד. הוא אפילו לקח את ינקי על הברכיים, פונה אליו ושאל אותו, בן כמה אתה? ינקי אמר לו, מחר אני אהיה בן 5. הגזבר נרתע, מה? מה אמרת מחר? ואז הוא פונה לאבא ואמא, אתם יודעים מה המשמעות של יום המחרת? ממחר ואילך, אם אתם אומרים ערך בני עליי, אתם משלמים 20 שקלים כסף, כתוב בתורה, ואם בן חום השונים. ואז, בין 10 שנה, לא יהיה ככה לזוכר 20 שקלים, אבל כיוון שאתם צריכים שבמחרה שבוע לפני גיל 5, הרי בין חודש ועד בין 5 שנים, אז יהיה ככה לזוכר 5 שקלים כאלה, זה הבדל משמעותי בסכום. אבא משלשל לידיו של הגזבר, 5 שקלים כסף, הגזבר נושק על מצחו שילנתי בחום, ואומר לאבא, אל תשכחו לבוא לפה בפסח, בחג, בחג הבא עלינו לטויבו. חג הסוג הזה בוא לצבע, ואני מכיר אתכם מראש. תראו פס חדש של זהב לרוחב הדיסטרה של עזרת נשים בצמחת בשפרבס, ועכשיו עוד חינת הקרובה שומעת על הפרק. באסתטיקה של בלק הבית, לפה הרבה עצמי קדשנו, לצפות אותו כולו בזהב לפי מידת היכולת. אז תראו, כשתראו את זה, תדעו שהחמיש השקונים כסף של ינקי שלכם נמצאים שם בין עוד כמה מאות יהודים שנדבו ערכים וחרוין בחודש האחרון. אמא מאוד מתרגשת. דמעות עומדים לה בעיניים, ינקי שלנו לא רק שבו חשב ירבוי חזר לעצמו, אלא ערך שלו בכבודו ובעצמו הולך להופיע כאן בית המקדש לכבוד השם, לא יהיו מה נגלסות. אמא כבר חכתה בכיליון, היא מחכה בכיליון עיניים לחג וחלקות, הפעם היא לא תוותר לסבתא. הפעם סבתא גם חייבת להגיע לירושלים ושים רזב שב ולעמוד שמה לקדושה. וכשהחסין אמן שמעתי שורו, אשרי שלא ישכחך ועוברים אדם מסתם לסבוך. תצביע על הפס הזהב החדש שיש לה. מינה, אתם רואים, הפס הזה, זה ינקי שלנו, זה הערך שלו. תתראה זה לכל מי שתרק תהיה מוכנה לשמוע על הנס שעומד מאחורי זה. וככה לאורך כל השנים יתקרב ותזכור את הרגעים של הופך תמיס פדי למוחולי, את הרגעים שאבא הגניש את הרגוע של ינקי והוא ברוך השם עכשיו בריא בשלש. וכעת, אחרי התשלום של הארוחים, אבא התפנה להתארגן. לקראת האירוע של הזבח פרידו, שיערך מחר מרצה שם. מחר יבואו לפה עשרות יהודים מהעיר שלנו לכבוד האירוע. תהיה פה שמחה גדולה של מצווה. לכבוד לך זבח פרידו בשם השם אקרו, לצור על השם השלם נגדו נלוכה להרוי. וחץ רזבית השם בשריחי ירושלים הלבו. ואנחנו ממשיכים רבותיי, כבר מפורסם הכלל הברזל שהיה שגור. היה שגור. בפי מורן הגרעיל שטיימן, זכר צדיק לברוכה, שמביטור לא מפסידים, הוא היה אומר שיש לו 3 עצות נפלאות לשלום בית. עצה אחת לוותר, עצה שנייה לוותר, ועצה שלישית, עוד פעם לוותר. פעם ששאל אותו אחד מהמקורבים, הרשו בעצמו כל הזמן לוותר, איזה רווח יצא לנו מזה? אז חשב הרב שטיימן קצת, ובסוף אמר שייתכן מה שהוא זכה להקים ישיבות כל כך גדולות וחשובות, זה בזכות הוויתורים שלו. ובאמת, כשנתבונן, נראה שכל החורבן היה מחוסר במידת הוותרנות. הרי אילו היה קמצו מוותר קצת לבר קמצו על השהות שלו בסעודה, אז אולי נהפך בר קמצו למלשין ומוסר, לא היה נחרב הבית. וגם מאידך גיסא, אחרי שכבר קרה מה שקרה, שבר קמצו ספג את הביזיונות, ולא שזריקה בבושת פנים מהעולם, ועוד מול הרבנים שישבו וראו את כל העניין, אילו היה מתחזק ולומד קצת מוסר ומתר לבעל הסעודה על כל הבושות שהוא עשה לו, גם כן יכול היה להימנע החורבן. מביאים פה סיפור מיוחד מפי בעל המייסה. אברך שקדן עיקר, נתבע לומדים משבט ניר, כן זה יתפרסם בעינינו גל, בעלון הנפלא. אז אותו אברך נחש דירה בפרויקט שנבנו בו כ-80 דירות. הדירה הזאת שהוא קנה הייתה בעיה פגישה נוחה לרחוב. כעבור כמה ימים התקשר אליו הקבלן, ואמר לו שהוא קונה חדש. אמר לו שהגיע קונה חדש, בעל נכות לא עלינו, והוא רוצה לרכוש בדווקא את הדירה שלו עם הגישה הנוחה. והוא מסכים להחליף את הדירה שהוא קנה לקומה אחת מעל באותו מחיר. לידי מעברך שוחה השם רעייתו על העניין, והיא נחפה אותו לוותר לקנה הנכבד, לעבור לקומה מעל, אפילו שכאמור אין בזה שום רווח מבחינת המחיר. טוב, לקראת סוף הבנייה, נתקשר אליו עברך מאותו פרויקט, ויעשה לתשומת ליבו, והעובדה שיש מאחורי הדירה שלו, חלל גדול שיכול לשמש כיחידה מצוינת להשכרה, הוא פנה לקבלן, שהסכים בחפץ לב להפעיל כמה שעות הפועלים, שבאינטרקטור כבד פינו את כל הפסולת שבחללים. ובתוך כמה שבועות הצליח לבנות יחידה יפה ומרשימה. אחרי הכניסה לפרויקט התברר שלפי המיקום של הבניינים יצא שמתוך כל 80 הדירות הם היחידים שיצא חלל שאפשר להציע אותו לבניית היחידה. נמצא שרק על ידי שהם הסכימו לעלות קומה, הרוויחו רווח כספי גדול. מביטור רבותיי, מביטור לא מפסידים. יתרה מזה מספר אותו אברך, שלעת עתה, כיוון שאותה שכונה יש הצפה של יחידות שעובדות להשכרה, אז נוצר מצב בי שכל היחידות עומדות ריקות בלי שוכרים, וגם היחידה שלו שהייתה מזכרת עד עכשיו, עומדת להיות מעכשיו ריקה, כי ידעתי אין אפילו חובת השתדלות לפרסם עליה. אולם הוא שם לב דבר פלא, שלפי חשבון ההוצאות וההכנסות של היחידה, יצא לו שעד עכשיו כבר הצליח לחסות את כל ההוצאות של הבנייה של היתה היחידה, פלוס יתרה, של כמה אלפי שח, ויצא כן שמשמיים סידרו לו יחידה בחינם. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. סיפור שהתפרסם בגילוי נשגוח ופרוטיס. בשנת הפריסטון ג' עלה זוג צעיר מפולין לארץ ישראל, משפחת ברקוביץ', משור מאחור משפחה אוהבת, הורים מסורים, עלו לכונן את עפר הארץ. עד שנת הפריסטון ח', 5 שנים אחרי זה כבר היו להם 4 בנות. כל פעם שההורים הצעירים המושרים חבקו, תינוקת רכה וזהירה, הראשון של אמא מעול בכאב וגעגוע, סבא וסבתא מעולם לראו את הבנות, לידות ארץ הקודש, האם החזיק הקשר עצוב של מכתבים עם הרום של פולין, כשפעם אחר פעם, עולה השאלה, מתי יפגשו, ירגיעו את הגורים הזה. בשלב מסוים הוחלט לבצע את הביקור בפועל, משפחת ברקוביץ' יצא לפולין במשך הקיץ. הסבא והסבתא הרבו נחת מהנחלות המתוקות. הילדות תחזקנה את הקשר עם הדור הקודם, יראו בעין את השורשים, ידעו היטב מאיזו משפחה מפוארת באה אימא. מהרגע שנפלה ההחלטה, התחילו את פולין למציאה. האם ובנותיה היו אמורות לעלות על אונייה, שתנסה על גלי הים במשך שבוע שלם? אני הייתה אמורה לאגון במספר מנהלים, כך שהנסיעה הייתה פרויקט בשני עצמו. אוכל, בגדים, בגדי קיץ, בגדי חורף, תעסוקה, נערות, מסמכים, וכמובן, בלי סוף פרטים שאסור לשכוח. כל הדברים האלה נארזו בשימת לב, הלידות היו נרגשות, הציפייה הלכה וגדלה מיום ליום. סוף סוף הגיע היום המיוחל, מונית, מונית נעצרה סמוך לבית של מספר זרקוביץ בחיפה. את חיים יצחוק, אבא, עזר להם לסייע להרים את המזוודות. העדות קפצו בעליזות בהתרגשות, עוד רגע הם יעלו למונית. ההחלטה הייתה שרק האמא והבנות ייסעו, הוא יישאר בארץ. פתאום מוצאת מהבניין הסמוך שכנה גברת בנצלביץ. אתם עושים לחוט לארץ לפולין? שואלת כמי שהיא כבר יודעת את התשובה, ואז היא מניחה את הילדה, את היד על הכתפיים של הילדה הקטנה, ואומרת, שמע, את צריכה לקחת את כל ארבע בנות, את איתה, את אשר אצלי. אני אטפל בכמו שצריך. מה פתאום? אין לי רשע, ישנו את הרעיון, מה עולה בדעתך? חודש שלם אנחנו מתכוננות לנסיעה הזאת, אין שום היגיון. אין שום היגיון שאני אשאיר בת אחת ועשיים אחרות, היא בת שלי בדיוק. כמו כולם, מה, את לא תשתתי על ארבע, לא בשים כל כך הרבה ילדים. איתה, את איתי. איתה מתחילה לזכור, אני רוצה לנסוע. אני אומרת לה, תראי, תראי איך היא רוצה לבוא איתנו. אז בכלל, אומרת, בנטלוויץ הייתה שכנה קרובה ומסורה, אבל ההתערבות שלה הייתה ממש בוטה וחסרת פרקט. איזה מין דבר זה לרדת מהבית, לעצור את האוטו סמוך לנסיעה. המאה כשבתחילה חיכה בנחל, התחילה בית לסבלנות. נו, מה קורה? נוסעים או לא נוסעים? השכנה מחזיקה בית של איתה, והיא ממשיכה לדבר לשכנה בסערת רוחות. השכנה פשוט, האם המתווכחת, השכנה פשוט לא מורשה. אני נוסע, קרא הנהג. הוא התחיל להתניע, האם המהרה לנסוע לרכב, להיכנס לרכב ולנסוע. ואיתה פרצה בכי קורא הלב. איזה כיף לאמא, לאחיות. הן הולכות לנסוע באונייה, רק כאילו, השכנה עמלה להרגיע אותה. ברגע לא התחרתה לצד שעשה, בשום שלב בכל הדו שיח המשונה בינה, לבין האמא של בנות משפחת ברקוביץ, היא לא חשבה, היא מדברת בגאון, אם זה התפקיד שלה בידה, מי שתתערב. היא עשתה את זה, היא עשתה את מה שהיא עשתה מתוך דחף פנימי. לא ברור, כאילו החיים שלה תלויים בזה, כי אכן היא הייתה שליחה משמיים, להציל את זכר המשפחה. איתה נשארה בארץ, לא יכולה לסלוח לשכנה הרע, שהפרידה אותה מכולם. ואינה מנה תטיול הכסון. מספר שבועות הם היו על עזרת פולין, הסבא והסבתא, קיבלו אותם בהתרגשות ובשמחה, סוף סוף יכולים לראות תנחת מארץ ישראל. היו אלו שבועות עמוסי חוויה שהסתיימו באופן טרגי. סוף ידוע רבותיי, סוף הקיץ, עלה היטלר יימח שמו לשלטון בגרמניה, פולין הייתה הראשונה לחוש את נחת זרועו. חיפה לא ידעו בהתחלה מה קורה, למה אפשר ליצור קשר, למה לא מגיע כל עוד חיים לבנות המשפחה. כשידעו מדי האסון, הבינו שאין למי לחכות. האם ובנותיה לבית ברקוביץ נספו ונהרגו על קידוש השם השם במקום בארץ. הנצר היחיד שנשאר במשפחת ברקוביץ החיפאית, הייתה הילדה הקטנה שהשכנה לא עברה הריסה. היא נשארה בחיים, גדלה בצל אביה ולימים ניסה והקיעה משפחה לתפארת, חשובי המשפחות בחסידות גור. עד כאן רבותיי בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם עניין את דיימה. מת הרב ישראל כפר ברבי דזלב ציסים, חבר ספר המנהג. מנהג קדום היה בכל התניח שגבי צדקה הולך לגבות צדקה מהנשי, כמו שכתב המערת טירנה ב סידור המנהוגים, שמנהג בני ישראל שהגבאים מכל החברות שבקרה הולכים עקבו בית הכנסת ביום התענית, נוצרים כבר בגמור ככה, וברוכס שיקף חר ותנים זה על הצדוק שמותנים. היה שמסביר שם שהכוונה לצדוק שנותנים במוצאי התענית, בשביל העניים שיהיה להם מה לאכול אחרי הצום. חידו בספר של השמחה סרגל מביא רמז, שלטיבת תענית יש את המילה אני באמצע מבחוץ, יש טט. תף ותף, לרמז לצית צדקה. אמרה טירוני מבאר את הטעם, כי שמואל בגמור ביתני סבר שכל מי שישב ביתנית נקרא חוטא, ואז צדקה זה שכר. אז שכר צדוקה. המאירי כותב סיין לתת צדוקה ביתנית, כיוון שהתעניות נתקנו את פני התשובה, שיתור האדם סיבתם לתשובה מהסיטיבי. זה היה מטרה לצדוקה, שיתורר לנתינת צדוקה ועשיית מעשים טובים. כלומר, שוב עבר אותו מן הקשיים, כיוון שהמתנה יש כאן אבא ממון, שהוא מרוויח את הממון של האוכל ושתייה של אותם, אז הוא נותן את הממון הזה לדבקה, שלא יענה מזה. כן, זה כותב לקוטי חבר בן החיים. חבר בן חיים. כיוון שיש להם לאדם שהממון שלהם חביב עליהם יותר מגופם, אז התענית אולי לא כל כך קשה, כמו שהם נותנים המון לצדקה, אז התענית לא שלמה, אלא רק לידי הצדקה. כמה נותנים? אז בקהילות האשכנזיות זה כאילו שכל חברי הקהילה השתתפו במקבית הזאת, וכמנהג בימים ההם נהגו לגבות סכום קצוב מכל חברי הקהילה, לא יוצא מן הכלל. הסכום הושת בהתאם להערכה של הגבאים את יכולתו הכלכלית של כל אחד ואחד. בסדר טרויש שכותב כשמזכירים תענית בימי שני וחמישי, אחרי פסח ותוקות, אז הוא כותב שם, טוב לדחוק, להפיס בעלי בתים בברכה, לפרט זוקה בפיים אפשר להתחנף. באיגרד התענית שצוצה, יותר יש לגבות זקה, מי שלא ייתן להשיע לו לכפרה, כי מנהג אבותינו תורה ולא תקנו כך הלכים. זמן הגבייה של הצדוקה הוא במנחה, שני קראת אותו יראה. כדברת הצדוקה זה מגילה, כשאתם שומעים הפטרה, ביום דני זרק במנחה ולא משחלוס, כתוב שימו מישהו ועשו צדוקה, וכמו שאמר מהיגרד התענית שצדוקה. להתר. לכן, נכון לומר בערב אחר, שעשו צדוקה, ומדברת לצורים שהמנהג היה יתן ימינכה. על ירבה, הוא אומר טעם, זוכלו לשער מה שהיה אוכל ביום התענית, ודו יתן העניין בערב. להיד, איך מוצאים שבאמסטרדם, היה מנהג להסתורי עם קופת צדקה ושחית, אחרי אמרת הצליחות, יש מקומות שערכו בקופת צדקה בבוקר, כשהחזן אמר עלינו. ולסיום, בפרימי גודים, הוא מוסיף עוד פרטים על המנהג לתת צדוקה, שהמנהג היה להכריז ייתן כויפר נפש. טוב שפה עסק מזמן חזר את השעת כדי לבלבל את השומעים, ואני צריך לשמוע את הברכות מפי השם. שוט היומי רבותיי, אחד עומד ליד הברז של המים קרים, והוא מסמך, הוא רואה שם הרב, הוא מסמן לו משהו. עד שהרב הבין, יהודה מתוך הרגל, שכח לרגע שם צום ברך שעקוי, והוא שואל עכשיו אם אותו לשתות קצת, שלא יהיה בו אוכל וטולה, אז התשובה היא שהרי תשובה, הביא דעה של הנך פה בכסף, שמי שברך בתענית והוא נזכר, שהוא תענית יאכל פחות מכזית, הוא כתב שנראה שהוא דעה לצומות שעצורים באכילה, לימר ברוך שם פועד מלחוצה. ומוספים שבוצע אדיר שהביאו דעת פסקי זמננו, שעצור על איתו. והוא אומר מהרב שברזבורד, שהוא שמע מהרב זילברשטיין, שאתה נצא, שימתין ליד הברז, עד מוצאי עצום בשתיקה, וגם ועד אשתה. גם עברו כמה שעות, אם לא הפסיק בדיבור, יכול לשתות. דף רעים מבעל אוכל, אנחנו עובדים לסימן שם צדק תצעיף א', למה מודדים תחום מין דווקא עם חבר? ומתי אפשר למדוד עם הרגליים? ואיך מודדים שטח משופע? כך ועל עוד עושים מהימין, יכול לשמוע כולנו בשלוחה אחת, בשיעור מפי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולראות נחת. הוא כדרכנו, כלומר, גם אנחנו תניה דפרים מבעל אוכל. חז"ל קיבלו שתמדד הסכום של 2,000 מה מוצריך למדוד באמצעות חבל, למרות שיש אמצעים לידם דיוקים יותר, וזה מה שהיה כתוב בענבל זכריה. והירה, והנה איש, הוא בידו חבל מידה לעמוד את ירושלים. קיבלו חז"ל שהחבל הטוב יותר זה של פיש, של פשטן, כמו שכתוב בחזקי, והנה איש, הוא פתיל פשטים ביודו. יש אמצעי הרשבת במקום שהוא לא יודע את התחום לא יכול לנדוד בחבל, הכל הוא חז"ל שבעוד זה באמצעות פסיעות בינוניות כל אחת חצי אמה. יחד עם מקום הרגליים זה אמה, אבל לכתחילה לא לנדוד באמצעות פסיעות, כי זה לא מדידה מדויקת. מי שלא מדע את כל התחום, אתה רק חלק באופן שוודאי לא מגיע לנמו, אז הוא רשאי לכתחילה לנדוד אותו באמצעות של פסיעות. את הבדיקה שעושים עם אותו חבל פשטן שהזכרנו, אז צריך חבל שיהיה באור של 50 נעמו, כן, זה בין 24 ל-29, 28.8 מטר, רשתות השונות. לא פחות ולא יותר, והסיבה החבל כפר יותר נמתף למעלה מנמידה. כך שעמדה תוביל לתוצאה רופאה אותו מ-2000, החבל ארוך את הערב של נמתוך אותו קרוי, ואז הוא מתגל כלפי מטה. כך שהמדידה תוביל למדידה קצרה יותר מ-2000 נעמו. ובשעת המדידה צריך למתוח את החבל עוד קבור חזל, בכל כוחם כתוב, ועוד קבור חזל, שאם משעת המדידה מניחים המודדים את החבל על הקרקע, אלא מחזיקים אותו בידו, משעת המדידה לא מניחים את החבל על הקרקע, אלא מחזיקים אותו ביד כנגד הלב, הסיבה שלא יחזיק אחד החבל ברגליים השני בראש, ואז יהיה שיפוע, ועל ידי כך יתקצר אורך התחום. לכן קבעו להחזיק אותו כנגד הלב, שבצורה כזאת נוח לאחוז בחבל, לכוון אותו וליישר אותו. עיר שיש בתחום הער, צריך למדוד את תחום דרך המישור, ואם הער נמשך לכל רחוב תחום העיר, זה דין כך. אם הוא אחרי שיפוע פחות מ-400 לדלג, את צריך לדלג במדידה על מקומות השיפוע, ולכלול במדידה רק את המישור שבראש שער, במדה וישנו. כל זאת גם, וכל זאת אורך ההר הוא 50 רמה או יותר. אם אורך השיפוע 400 או יותר, הדין כך. אם גובה השיפוע מגיע ל-10 צפחים רק בתוך משך 600 או יותר, באורך השיפוע, לאחר בהליכה לגבי שיפוע כזה נוחה, יש לכלול במדידה את אורך השיפוע עצמו, כאילו הייתה קרקע ישרה. כאילו היה קרקע ישרה, ואם גובה השיפוע מגיע לעשור תפוחים, במשך 500, באורך ההר כולו פחות מ-50 אמו, צריך לראות במדידה, למדידה את האורך של הקו האווירי, בלבד של ההר, לכל אורך השיפוע. כן. ואם גובה השיפוע מגיע לעשרה תפוחים, במשך 4 אמו, והאורך של ההר כנ"ל, הקלו חז"ל, לכלול במדידה את הקו האווירי של ההר במשוער, על פי אומדן, בלי מדידה בפועל. ובשני אופנים האלו, עם אורך ההר 50 אמו יותר, צריך למדוד אותו במדידה שמכונה קידור. עד כאן עניין לפעמים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור קצרה למה שלמדנו ביום חמישי. 3 ערים ניצבות משולש כצורת סגול. אי אפשר להגיע מאמצעית לכל אחת מהחצינות ללא עירוב תחומים, והמרחק שבין שתי הערים החיצוניות בניקוי רוחב העיר האמצעית אינו עולה על 282 אמו ושני שלישי אמה, מחשיבים את העיר האמצעית כאילו היא ניצבת בשווה לערים חיצוניות. 3 הערים נחשבות כעיר אחת לעניין תחומים, ותושבי שתי הערים החיצוניות רשאים להלך מזו לזו גם אם המרחק שביניהם גדול מאוד. אכן, תחומה של העיר האמצעית לא נמדד מקצה לקצה, אלא מהקו הצפוני ביותר שבין שתי הערים החיצוניות. וכדרכנו נפליק 100 ימים אחורה, נזכר מה שאמרנו באותו יום, אסור לאדם לטלטל חפצים מביתו לרשושוכת של אחר או משותפת ללא עירוב חצרות. דהיינו שגובים פת מכל בית ומניחים אותה באחד הבתים לפני כיסת השבת. לכל הפחות, למשך בין השמושות. ונחלקו המורים בגמורי עם העירוב מועיל מטעם קניין, דהיינו שבל הבית מניחים את פת העירוב מקנה את הדירה לכל דרי החצר, או שזה לא מטעם קניין, אלא מטעם דירה. דהיינו שריק במעשה של המחת העירוב, שיתוף דירה באלמה לא קניין. ודאי בשיתוף הזה כדי להתיר את האיסור של הטלטול, בגלל שעיקר דירתו של האדם זה במקום שהפת שלו מונחת בו. ולהלוכה, העירוב מועיל מטעם דירה. ומאחר והתאמו שעיקר הדירה של האדם הוא במקום שהפת מונחת, אז אפשר לעשות עירוב חצרות בכסף או בכלי, שמועילים בדרך כלל לעשות קניין. אלא בפת בלבד, ואין צורך, אבל אין צורך דווקא בפת שיש בה שווה פרוטה, כי לא דורש קניין שדורש שווי ממוני. כמו כן ניתן לבצע את עירוב גביית הפת מדרי החצר, זאת אומרת, כן, והנחה באחד הבתים על ידי קטן, למרות שהוא לא בר קניין, כי עצם הדבר שהפת מונחת באחד הבתים, זה מה שעוצר את השיתוף, לא צריך בקניין. ובמידה אפשר גם להניח את העירוב בבית ששייך לקטן, שהרי אין צורך שיקנה דירתו לדרי החצר. עד כאן בעניין הזה. דף האם מתלמוד בבלי, מי לא סומך על הקורבן שלו? מיכה, האם גוי יכול להציב קורבן, והאם קטן יכול לעשות תמורה? על כך, ולא נושאים אני נלמד היום מסכת תמורה דף בייס. מזל טוב למסיימים, מזל טוב למתחילים את המסכת. שיהיה בהצלחה לכולם. ובשלוחה 2, אתם זוכרים, אפשר לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים. צורה ברורה, מהירה ונהירה, ולראות נחת ולגדול בתורה. ולקראת סיום רבותיי, חפצים בחיים, מי מאיתנו לא חופץ בחיים? רעיון טוב להצטרף היום ללימוד, צום 13 בתמוז, נדחה, אבל עדיין צום. בלימוד של היום אנחנו מתחילים, רבותיי, אנחנו עוסקים באיסור של קבלת לשון הרע באופנים שומעים, שבהם קיימת לכאורה סיבה להאמין לזה. אז בסעיף א' כותב החופץ חיים, שגם אם המספר אומר את הדברים בפרסום לפני כמה אנשים, אסור לקבל את זה כאמת, אלא לחוש רק אם יכולים, לחקור את הדבר, ואם דבר שזה אמת, יוכיחו את אותו אחד. כפי שמה שם הלשון שלו, כל היתר לחוש לשנורא, זה רק במקרה שזה נוגע לשנה למעט, אז תהיה לו תועלת. כך גם לגבי היתר לברר את זה ולחקור. מדגישים בביאור המוסף שכל זה רק אם יש תועלת. כמו שהוא מסיים, כאן שמתברר שזה אמת, הוכיחו אותו, אבל ביאור תועלת אסור. עוד מדגישים בביאור המוסף, על פי דברי החפץ חיים, שאסור לקבל את הדברים כאמת, זה גם שאותם מספר הוא אדם כשר, נאמן. מספר זה לתועלת. למשל, הוא מספר בפני שלושה או יותר על ראובן שגזל או הזיק את שמעון. למה? כדי לעזור לשמעון, שיקבל בחזרה. אז הדין שמותר לספר את זה רק כדי להציל השוק מיד אשתו. ולא שומעים לו, ואסור לשומעים לחשוד שהוא מספר בשקר. לא חושב שאדם קשה לספר שקר, גמור ברבי. כל מקום אסור להם עכשיו להכריע לגנאי מחמת זה, ואולי חסר איזה פרט לסיפור. אז רק צריך להיכנס לזה שיחקרו אם זה נכון, שיכולו לסייע לשנה. בסעיף ב' מוסיף החפץ חיים, כי גם כשהספר אומר דברי הגנות בפני אדם שעליו מדובר, על אותו הגזלן, והוא שותק. עדיין אסור להאמין, זה לא אומר שום ראייה, זה לא אומר שום דבר. אולי מרוב בושה או הסתתמו טענותיו וכדומה. בביאור מוסף מביאים בשם האחרונים סיבות נוספות שעשויות לקרות לאדם לשתוק. א', לעתים כדי לדחות האשמה הוא צריך להטיל על האשם האמתי, ואופנים מסוימים אסור לו לעשות את זה. ב', הוא לפעמים מתבייש, כמו שהזכרנו. אמנם כשאדם יודע שיאמינו לו אם הוא יכחיש ואין לו סיבה אחרת לשתוק, אז יש כתבו שחובה עליו להכחיש לנקות את עצמו מהחשד, ואיסים נקיים, לפרט אם אתם נכוחים שיסברו מהשתיקה שהוא מודה, יהיה חיוב השם. עד כאן חפץ חיים יומי ולסיום רבותיי, חזקות יומית, בסדר היום, כשהוא מדבר על 17 בתמוז, אז הוא אומר, הנה הראו לאביסינו חמישה דברים קשים ביום הזה. צריך להתאבל על חיוב השם, על חיוב התורה שנעשה על ידי קלקול מעשי נאורים. לא תהיה תעניתו אומר על סדר היום, כי מצווה סנה שמלומדו, אלא יתעורר להתענות ולשוב לאלוקיו בכל ליבו ובכל נפשו. תודה רבותיי להצטער על חילול השם, חילול התורה שנעשה ביום הזה, ננסה לשוב עד כמה שאנחנו יכולים, לשוב אל השם בכל ליבנו ובכך נזרז את הגאולה. עד כאן דברינו לכם רבותיי, הפותח הראשון לשבוע הזה, שיהיה לכולם שיהיה יום נעים, הרבה הצלחה בכל אשר לפני, באוכלות ובגשמיות וכל טוב סלע.